שטח נדלני עם יונתן שורק.
שלום לכם, מאזיני כל חי, החורף איתנו כבר כאן ובגדול, כולנו מסתגרים בבתים המחוממים ואין זמן יותר טוב לשעה מיוחדת של טוב רדיופוני משובח ומרתק. עם הסיפורים הכי חמים והסוגיות הכי בוערות בעולם הנדלן הישראלי המבעבע. יונתן שורק איתכם מאחורי המיקרופון, פסח בגד על הצד הטכני, את המשדר עורכת ומנהלת בתמונה מיכל יוסקוביץ', שטח נדלני, אנחנו מתחילים. אז אי אפשר שלא לפתוח את תוכנית הנדלן בסוגיה שמסירה את הארץ. בשבוע שעבר, מנהל מקרקעי ישראל פרסם בטקס חגיגי עם בכירי משרד השיכון, כי נחתם הסכם עקרונות להשבת קרקעות מבית החולים הדסה למדינה, שיאפשר תכנון והקמת שכונות חדשות בירושלים, בסמוך לעין כרם. על פי התכנון, בשכונה צפויות להיבנות כ-9,000 יחידות דיור. עד כה נשמע ממש יפה, אבל ראש עיריית ירושלים נעמד על רגליו האחוריות והודיע כי יפעל בכל דרך חוקית שברשותו לעצור את המהלך הזה. עיריית ירושלים בראשותי לא תאפשר לקדם שום תוכנית בנייה בסובב הדסה מעבר לצרכיו המיידיים של בית החולים מסר לאון. המשמעות של ההצהרה דרמטית במיוחד, כיוון שעם התנגדות עיריית ירושלים יהיה מאוד מאוד קשה להוציא את התוכנית לפועל. יחד עם לאון אישרו קו שורה של ארגונים ובראשם קקל ואפילו האופוזיציה בירושלים. נמצא איתנו על הקו שמוליק כהן, יועצו של ראש עיריית ירושלים משה לאון. שלום שמוליק.
שלום לך.
דיברנו קודם על הסוגיה שמסעירה את עולם הנדלן, במסגרתה בית החולים הדסה עין כרם, יחד עם משרד השיכון, מוציאים קרקעות לבנייה של 9,000 יחידות דיור בעיר, ולדבריהם זה דחיפה גדולה לתחום של הנדלן בירושלים, עוד הרבה מאוד דירות, זוגות צעירים שיוכלו לקנות ומחירים קצת יותר רגיוניים, אבל אתם, ראש העיר וקקל ועוד גופים נוספים, מתנגדים לדבר הזה בכל תוקף, ומודיעים שהם השתמשו בכל כלי חוקי שברשותם, ורציתי לשאול אותך, למה?
אני אחלק את זה לשניים. קודם כל, הם לא מוצאים תוכניות דיור, בסך הכל מדובר בהסכם השווה של הקרקעות שהיו בידי הדסה לרשות מקרקעי ישראל, שהם מתכוונים בקרקעות האלה בהמשך להוציא תוכניות, תוכניות לשווק את זה ולעשות. אז קודם כל אין שום דבר שקיים, יש בסך הכל הסכם העברה מהדסה של קרקעות שנועדו למטרות מסוימות וניתנו למטרות מסוימות לטובת רשות מקרקעי ישראל. האזור שבו מדובר הוא אחד מהאזורים הכי יפים של העיר הזאת, כן. אזור מיוער, אזור טבע, מסדרון אקולוגי מאוד 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 חשוב, וכבר לפני שנתיים הצהיר ראש העיר באופן ברור שלא יאפשר קידום תוכניות באזור הזה. מנהל מקרקעי ישראל, סליחה רגע, מנהל מקרקעי ישראל מכיר את זה ויודע את זה, הוועדה המחוזית יודעת את זה, אבל בוא נשים את זה רגע לצד, אוקיי? בירושלים לא חסר, תן לי שנייה בבקשה. בירושלים לא חסרות היום יחידות דיור או תוכניות דיור. יש עכשיו בפועל אלפי תוכניות, אלפי יחידות דיור בתוכניות מאושרות. אנחנו בשנים האחרונות מקדמים למעלה מ-7,500 יחידות דיור כל שנה. ירושלים צריכה להיות עיר שמבודדת מהסביבה, מוקפת בירוק, אסור להרוס את השטחים האלה, זה בכייה לדורות ולא מקבלים מזה כלום ושום דבר.
אוקיי, אני לא חושב שיש מישהו שמנסה...
רק שנייה. ראש העיר הציר בצורה הכי ברורה, כבר לפני שנתיים, חזר על זה פעם אחר פעם, ואמר ככה, ההגנה על הטבע והסביבה לא ייסוגו מפני הפיתוח. אני לא אאפשר פגיעה בשטחים ירוקים ופתוחים, עד שלא ימוצו כל האפשרויות בתוך העיר ירושלים, בדרך של התחדשות עירונית, ציפוף, ובנייה גבוהה לאורך הרכבת.
אם אפשר שאלה,
יש בירושלים, יש בירושלים לצרכים האלה, לפי מדיניות העיר, לפי המדיניות שלה, לפי מדיניות ראש העיר, אפשרות בטווחים היותר ארוכים, עד ל-100,000 יחידות דיור ולמעלה מזה, ובטווח הקצר לא חסרות יחידות דיור, יש אולי יהיה אפילו עודפים.
לטענתך, השטח הזה, השטח שבמחלוקת הוא שטח ירוק, מוגדר כירוק?
השטח הוא יער, הוא יחד עם קרן קיימת הלך ליער, הוא יער שהוא אזור מהחשובים בירושלים מבחינה אקולוגית, אסור לגעת בו ואסור לפגוע בו. ראש העיר הסיר את זה כבר מזמן, כשרמי עשו את מה שעשו, הם ידעו שהם הולכים כנגד מדיניות ראש העיר, למה הם עשו את זה? זה מטעמם. והדסה, הדסה רוצה כסף, עם כל הכבוד, הדסה היא לא סוחרת נדלן. המקום הזה, כפי שהבהרנו, תן לי שנייה, הבהרנו לפני כחודשיים, למועצה הארצית לתכנון ובנייה, שאנחנו מתנגדים להרחבה של בית החולים הדסה מעבר לצרכים המיידיים שלו, וגם שמה, אם הוא צריך דברים, אנחנו נאפשר לו לעלות לגובה.
רמי, מאשימים אתכם שמחירי הדירות בירושלים דווקא עולים. זה נכון?
אנחנו לא נאשים את רמי, אנחנו לא נאשים את רמי בחזרה, אבל אני חייב לציין כמובן שזו שטות אחת גדולה.
ולטענתם, ובכלל לטענת בית החולים הדסה, זה אמור לחזק דווקא את בית החולים, וזה לא שיקול שעומד לנגד עיניכם?
אני מציע שבית הדסה יתעסק ברפואה, ובית חולים מצוין, הוא משרת את ירושלים והסביבה שלה, ולא יתעסק בנושאים של נדלן ותוכניות בנייה.
איפה הבנייה המרכזית שנבנית בירושלים, לפי מה שאתה אומר?
בכל העיר, בכל העיר.
הפרויקטים הגדולים?
לא, מה פתאום? לא, יש לך קודם כל את קריית יובל, יש לך את קריית יובל, יש לך את באזור גבעת... כן, יש
שם... כמה יחידות דיור מתכננים לבנות?
אני מסביר לך שיש שם אלפי יחידות דיור שכבר מאושרות, גם באזור קריית היובל, גם באזור ירגלים, גם באזור קטמונים, גם באזור... באזור גבעת המטוס, גם באזור, יש הולכת להיות תלפיות חדשה, יש המון תוכניות בנייה מצוינות ונהדרות, ולאורך כל ציר הרכבת, תהיה בנייה גבוהה, ירושלים יהיה בה המון יחידות דיור.
אתם תחסמו בוועדה המחוזית?
לא נאפשר, קודם כל אנחנו לא חושבים שאנחנו נפעל בכל דרך, אמרתי, אמרנו חוקית וציבורית, זה לא יקרה. מי יכולה להשקיע כספים בקידום תוכניות, הם לא יקרו. הם פשוט לא יקרו. אנחנו נעמוד מולם ונמנע אותם. בכל הכבוד, עיריית ירושלים, ראש העיר ירושלים, הוועדה, הם אלה שקובעים כיצד תראה ירושלים, ולא עניינים נדלניים של אחרים.
אוקיי, אז...
ירושלים היא העיר החשובה ביותר במדינת ישראל, ואולי בעולם. ירושלים צריכה לשבת על האר, היא צריכה להיות מפוארת, היא צריכה להיות מיוחדת, היא לא יכולה להרוס את כל הסביבה שלה, רק אם מישהו רוצה לעשות מזה קצת כסף.
אני רוצה להודות לך, שמולי כהן, יועץ אסטרטגי של ראש עיריית ירושלים, משה ליאון. תודה רבה.
תודה לך.
אז נצרף את תגובת מנהל רשות מקרקעי ישראל, יעקב ינקי קווינט, הוא מסר לנו כך, ראש העיר מדבר על בנייה ופיתוח העיר, אך לצערנו חוסם כל פרויקט לדיור. עליית המחירים בירושלים מעידה יותר מהכל על המחסור בדירות לזוגות צעירים בעיר, בניית מגדלים המשנים את קו הרקיע של העיר ומורשתה, והצפיפות הנוצרת כתוצאה מכך אינם נותנים מענה לכלל הצרכים, רמי תקדם את התוכניות לטובת תושבי העיר, ולטובת חיזוק בית החולים. ראש העיר הגיש מכתב התנגדות למועצה לתכנון ובנייה המחוזית, להרחבת בית החולים, מעבר לצרכיו המיידיים. מהוועדה המחוזית לתכנון ובנייה נמסר, התוכנית טרם מוגשה לוועדה המחוזית, כמו כל תוכנית שמוגשת לוועדה, הוועדה תגבש את עמדתה ביחס לתוכנית. קרן קיימת לישראל עדיין לא הגיבו לנו, בית החולים הדסה, אין תגובה כרגע. נצא להפסקת פרסומות ראשונה, ומיד אחר כך על חלוקת נחלות.
עכשיו איתכם, שטח נדלני עם יונתן שורק.
חזרנו מפרסומות. משפחות רבות בישראל, רבים ממאזינינו, מתגוררים במרכז הארץ, בבנייני דירות. אבל יש משפחות רבות בישראל שמתגוררות ביישובים ובמושבים חקלאים, ומחזיקות בנחלות. משקים חקלאים כאלה ואחרים שמהווים עבורם מקור מחיה ומשלח יד. נמצא איתנו על הקו שלומי, תושב מושב במרכז הארץ. שלום שלומי.
שלום וברכה.
אז כתושב במושב חקלאי שמחזיק בנחלה, ספר לנו על הסוגיה הזו שכל כך מטרידה אותך, והאמת ממה שהתכוננתי ככה לפני התוכנית, אני מבין שיש כאן גלגולי, כל מערכת במדינה מעבירה את זה למערכת האחרת, כל אחד מנסה להיפטר מהבעיה הזו.
נכון. היום כבר לפי החוק, בהתחלה שזה היה מושב חקלאי, היום כבר אפשר גם כן אם מושב לא רוצה לעבוד בחקלאות, אז הוא עושה את זה מושב שיתופי. זה אומר שזה כל החקלאות היא מושבתת, רק מי שרוצה, אבל את השאר הנחלות ששייך לכל בעלי המשק, אלו המייסדים של המושב, הם בונים כל מיני בניינים של תחנות דלק, או כל מיני מחקלים למיניהם, כל מיני פעלים למיניהם, כן? ואז הולך לקופה, ואז הם מתחלקים בזה. כן, זה בדרך כלל זה במושבים במרכז, זה פחות יש חקלאות, אז הם עושים את זה. זה גם כן במושב שאני נמצא גם כן.
יפה, אז במקרה שלכם, אם אדם רוצה להעביר לילדיו את הנכסים שלו, לפי מה שאני מבין, זה לא עובד כמו דירה רגילה, או כל נכס רגיל שרשום בטאבו, נכון?
נכון. אז אני פשט את זה יותר שיבינו, גם אדם אחרי 120 שנה שקנה דירה בעיר, ואחרי 120 שנה, אז כל אוטומטית זה עובר לכל הילדים. כל הילדים שלהם רשות פה בבית הזה, ואף אחד מהילדים לא יכול לעשות איזה משהו בלי החתימה של השני. כל אחד יש לו תפיסה פה בבית.
כן.
אבל במושב זה לא כך. הם קיבלו את זה מהסוכנות,
כלומר, הנחלה, קיבלתם אותה, או ראשוני המתיישבים במושבים, קיבלו אותה מהסוכנות, על שמך לצורך העניין, יש נחלה, בגודל...
על שם האבא,
על שם האבא, ואז באים הילדים, וצריכים לרשת את האבא.
עכשיו זה הולך ככה, האבא מקבל את זה, אחרי 120 שנה של האבא, אז האישה מקבלת, האמא, הכל עובר אליה, החקלאי, חלקות א' וחלקות ב', זה נכבד, זה חקלאות. ועכשיו יש עוד דבר שהיה, הם רצו לפתח קצת המושב, עכשיו הם קצת, בשנות ה-90, הם הפשירו קרקעות לבן ממשיך, נקרא. הבן הממשיך אחרי ההורים.
כלומר, מי שאמור להמשיך את החקלאות אחרי הוריו.
החקלאות, כן, הם קיבלו במקום אחר עוד 2 דונם, והם שם בנו, חלק בנו, חלק שלא הצליחו. ואז הבן הממשיך הוא אוטומטית, זה לא חלק נפרד מהמשק, הוא חלק מהמשק.
הוא כאילו חבר במשק, במושב.
הוא במקום האבא. האבא, נגיד, יש לו חלק, הוא מספר 45, הבן ממשיך 45.
הבנתי. ומה עם יתר הילדים?
כל המשק. מה עם היתר הילדים? היתר הילדים, הם לא מקבלים כלום.
כלום.
למה? כי צריך להיות רק אחד. אמא, אני לא יודע, אז הם לא מקבלים. ואם יש כמה ילדים, אז...
וזה מעורר הרבה דיונים
משפטיים. רואים את כל... כן, וזה עיניים קלות, שהם לא מקבלים כלום. לא שום דבר. עכשיו, כמו שהסברתי, שהמושב, הוא הפך ממושב חקלאי למושב שיתופי, והם בנו כל מיני עסקים, יש מניות, מניות מכניסים כל חודש.
כן.
הם מקבלים 10,000, וזה מסתבר, הכל מקבל רק אחד, השני אומר לו, מה זה שלי?
כן. ניתן להבין את ההיגיון בסוגיית הבן הממשיך, שרוצים להמשיך רצף של חקלאות, מצד שני, בסוף יש עוד ילדים נוספים, והם לגמרי מנושלים מהירושה, וזה קצת עזוי ולא נתפס.
לא, עזוי ולא נתפס, אז עשו דבר כזה שאפשר שההורים ירשמו, אם נגיד הבן ממשיך או שההורים החליטו לתת לא לשלומי, לתת את זה ליצחק או לדוד, אז יכולים לשום מתנה מחיים. המתנה מחיים זה עושה כאילו שהעוקפים מקמין עוקפים את החוק, כי אם האבא לא רשם את זה לבן ממשיך אחר. נגיד כך שלא רשמו. אם בעיר לא רשמו את הבית לאחד מהילדים, זה אוטומט מתחלק לכולם.
כן?
מדין ירושה.
כאילו אין ממשיך. זה דין תורה.
כן. זה גם כן לא לפי דין תורה. גם לפי החוק. אם אין פה מישהו בבעיר, אני מתכוון בעיר.
אוקיי.
זה מתחלק. מתחלק לכולם. אם אבא לא רשם לצבא. אם אבא לא רשם צבא, זה מתהלק לכולם.
שווה בשווה.
אבל בשווה בשווה. אבל במושב, אם אבא לא רשם צבא.
אז זה הולך לבן ממשיך.
מי זה הבן ממשיך? זה אחד רשום עליו.
הבנתי. אם לא קבעו אף אחד, אז העסק תלוי ועומד.
העסק תלוי ועומד, לפי מה שהבנתי שזה חוזר למדינה, ואם אתה רוצה לקחת את זה, אז אתה צריך לשלם מאות אלפים, אולי מיליונים, משהו קיצר להעביר את זה לך, אני לא יודע בדיוק את הפרט הזה. לפי מה שהפחידו אותנו ואמרו לנו, אם אתם לא תרשמו, המדינה לא קחת את זה. אז מה עושים? אז עושים מתנה מחיים. מתנה מחיים ולהרמיתה, כאילו שמתנה מחיים, שזה הוא יהיה בן ממשיך, אני נותן לו מתנה את הכל, ואז ממנה זה עובר אליו.
אוקיי.
עכשיו, מי הזוכה שיקבל מתנה מחיים? זהו, זה שרים, אם יש כמה ילדים, אז כל אחד מושך לפה, זה מושך לשם, זה גורם לבעיות מאוד מאוד קשות.
כן, זה בטח סיפורים, מפרנס כן. את האורחי דין, את בתי המשפט, את השמיים, בלגן שלם בטח זה יוצר פה. נמצא איתנו כן. כאן על הקו, שמיים מומחה.
רגע, אחד.
אוקיי, בבקשה.
עוד דבר, כל הכספים, כל עוד שאין מישהו שיהיה בעל משק, אז כל מי שאין לו בעל משק, אז כל הכספים, שמצטברים מהמניות ומהחקלאות, השותפים, הכל, אף אחד לא נוגע בזה, זה נשאר בקופה, והם לא מקבלים את זה, אף אחד לא נהנה מזה.
וזה יכול להיות תקוע כמו פיל לבן.
כן. עכשיו, אלו שבעבר שקיבלו את החלקות בית, זה לא היה כל המניות האלו. לא היה שום דבר.
כן.
היה סתם כאילו רק בית, וזהו, את החקלאות הקטנה הזו וזהו. אז אנשים רשמו את זה. בחלת שהתעורר כבר להיות מושב שיתופי, וקיבלו מניות, וקיבלו הרבה כספים, רק הבן שקיבל את החלקות בית, הוא קיבל את הכל. האם שאומרו טוב, תבין, משהו קצת,
זה מקומם. אז נמצא איתנו על הקו שמאי מומחה, בוא נדבר איתו ואחרי זה נשמע את ההמשך. יניב רפאל, שלום לך.
אהלן, שלום לכם.
אז כשמאי מומחה בתחום בעצם במקרקעין, ספר לנו כיצד פועלת רשות מקרקעי ישראל בנושא, איך אפשר לסדר את עניין הרישום הזה של החלקות.
תראה, במקרה של נחלות זה סיפור קצת שונה. איפה אתם נמצאים? באיזה נחלה? איפה המושב?
מושב המרכז. אבל יש לי גם כן סיפורים, גם בדרום, וגם בסביבות ירושלים.
אני אדבר בכלליות על החלק היותר הכספים, פחות השמאים. המשפטי זה יותר עורך דין, אבל אני אגיד לך בגדול. בגדול אין מה לעשות. נחלה כמה שתחלק בתוך המשפחה, זה רק יגרום ליותר סיבוכים. נחלה צריכה ללכת לבן אדם אחד במשפחה, לא יעזור כלום.
בסוף יש כמה ילדים, אתה לא יכול לנשל כמה...
לא תמיד גם בן אדם יכול לקנות את זה, זה גם הרבה כסף. אבל בסוף, הדבר הכי זול והעצה הכי טובה זה לפצל, זה לשלם את ה-33% ואז אתה מפצל ללא תשלום למינהל. וזה הדרך היחידה הכי טובה לחלק את הנחלה לכמה חלקים. יש אפשרות אחרת, כן. לשלם 91% לכל מגרש מתפצל, אבל אז זה עולה לך הרבה יותר, ואם יש חריגות במגרש שבניתם כבר וחלק גרים שם, אז זה צריך לשלם את הדמי עיוות, קודם כל לשלם למינהל את הדמי שימוש האלה, 7 שנים אחורה, ורק אחר כך המינהל ייתן לכם לעשות צעד הבא.
אז לדבריך, אין כל כך הרבה מה לעשות.
זה הסיפור, זה הרבה
גם על השומה של המינהל אפשר להרער עליה, אנחנו השמאים, משרד שלי מתמחה בזה במושבים, אנחנו מערערים על השמאויות של המינהל כל שני וחמישי.
ואז בעצם אתם מורידים את הערך של הקרקע?
אנחנו משתדלים להוריד את ערך הקרקע, ואז התשלום שלו יוצא...
הוא נמוך יותר. ועדיין זה סכומי עתק, זה לא מדובר פה ב...
נכון.
סכומי עתק, כן.
נכון.
אבל זה, עכשיו אם עכשיו...
גם שהוא מפצה את האחים, הוא מפצה אותם מהנטו, לא מהברוטו. אם הנחלה שווה 10 מיליון... אז הם בסוף מחלקים את ה-5 מיליון, ולכן זה לא בדיוק לתת מיליונים לכל אחד, זה ממש לא, דווקא להפך, כל אחד מקבל פעוטה וחצי, כי אם אתה מוריד את המיסים מהשווי, ואתה מצלם את המיסים למינל ומאבן, אז בסוף לא נשאר לאף אחד כלום.
וגם זה נשמע קצת התעסקות חלטורה, להוריד את המחיר של הקרקע, לעשות, זה קומבינה.
תשמע, המינהל ממצא את הקרקע כמה שהוא חושב הכי גבוה, הוא מכניס שם את הפוטנציאל שאנחנו פוטנציאל עתידי ודברים אחרים שאנחנו, אני פחות מסכים איתם כשמי, ואנחנו הולכים אחר כך מתווכחים אצל שמי מכריע, זה הליך מסודר דווקא, זה פעם זה היה פחות מסודר, היום זה יותר מסודר.
אז אני אגב אתן לכם את... היה... אוקיי, תמשיך.
אני, רגע, אני עברתי את זה גם כן אמת באיזה חלקה שהייתה לי שמה, את כל השמעות ואת כל הזה ואת הכל, יצא לי על 500 מטר, יצא לי לעשר שנים, יותר מעשר שנים, הגעתי הכל כמעט 400 אלף שקל, לפני שאני שם את הבלוק הראשון.
אוקיי, אנחנו נצרף לשיחה
עכשיו,
שלנו.
גם כן אתה אומר, רגע, אתה אומר, השמאי אומר 5 מיליון, זה לא הרבה, זה מתחלק, אבל אם רק ליצחק יקבל, הוא בעל המשק, יחלק 5 מיליון לכל הילדים, מה אפשר 5 מיליון תגיד? אני לא צריך להיעלת. וזה פה, תוקע את כל העסק. מה אפשר שלי שלם? אתם לא רוצים, לא צריך, אני נשאיר לו לוקם, ומשאיר לי זה אצלי הכל לבד. זהו, זה לא חייב, הוא לא חייב לתת, כאילו. לפי המנהל, לפי מה שרשו במנהל, אין איזה עוגן בחוק שאומר לבעל המשק שיכול יפצה את הילדים שלו, את האחים שלו, סליחה. אין איזה עוגן דבר כזה. תשמע, אם אתה לא מפצע אותם, אנחנו ניקח לך את הבית. אין דבר כזה. זהו, אחרי שזה רשום על שמו, זהו. איך אומרים בזה? קצת מילה לא נעימה, תקפוץ לי. זהו. אח שלי, עכשיו, הוא בנה בחלקות בית. אין לי לחסות פרפרציה, אין לי. אין לי, מה אתה עושה?
בנה בחלקות בית, אף אחד לא יאשר לו את זה אף פעם.
אף פעם לא יאשר לו אף פעם. עכשיו, אם יש חובות, קרה לו ויש לו חובות, הכל הולך על בעל המשק.
לא, בעל המשק יכול לפנות אותו.
או, אז הלך צונת אח, ויש לו שם אותו בית, סיפור.
נכון.
זה מחלוקות, וזה מריבות, וזה...
אני מסכים.
זה פה הבעיה, שאין פה איזה עוגן של המדינה, כמו בעיר, שיכולה לחלק לכל האחים.
לא, להפך.
הוא יכול לעשות את זה מה שהוא רוצה. אתה רוצה לחלק, אין בעיה, תוותר לי, או... אתה רוצה, תתן לי ככה, זה מה
שמוסים. אנחנו צריכים לסיים את השיחה ולעבור לאורך הדין, אתם תישארו איתנו על הקו, אני רק אשתף אתכם בהתנהלות של המדינה בנושא. פנינו למשרד המשפטים, לרישום והסדר סוגיות מקרקעין, הם כתבו לנו כך, סוגיית בן ממשיך נמצאת תחת הסמכות של רשות מקרקעי ישראל, פנינו לרשות מקרקעי ישראל, והם כתבו לנו, אנחנו לא עוסקים בסוגיה. זה המצב. אנחנו עוברים עכשיו לעורך דין נתנאל האופר, שלום לך ידידי.
שלום וברכה.
אז שמעת את הדיון שהיה לנו על הסוגיה של הנחלות וחלוקת הקרקעות בין היורשים. מה אפשר לעשות בתיקים כאלה ובהתנהלות הזו?
אז תראה, האמת היא שצריך לדעת, הרי בכל פעם שאנחנו באים לדון בהקשר של יורשים בתיקי מקרקעין, אנחנו בעצם חוזרים אחורה למצב שהיה לפני הירושה. הרי ברור לכל שאי אפשר לירש דבר שלא היה שייך למוריש. אז בעצם השאלה היא, מה הזכות של המורישים בנוגע לבן ממשיך? פה אנחנו נכנסים למחלוקת האם בן ממשיך היא זכות קניינית. לא כל כך ברור שבן ממשיך היא זכות קניינית. אם למשל נתייחס לכך שבן ממשיך לפי חוק הירושה, או לפי תקנות שתוקנו עם השנים, אם זה איזושהי זכות, נקרא לה... חוזית, מנהלתית, איזושהי זכות שרשום מקרקעי ישראל מאפשרת להורה
להעביר
את המחלה שלו לבן, אז בעצם זה רק איזושהי אפשרות חוקית ולא מעבר. אין לך זכות קניינית להוריש אותה, ויכול להיות שאם לא התנהלת נכון לצערו של המוריש, אני אומר, בחייך, העברה לא תהיה כמו שצריך, ויתקיקו לשירותיו של בית המשפט.
כלומר, שלומי עלה לארץ או אביו, וקיבלו קרקע מהסוכנות, יכול להיות שזה פשוט לא קשור אליהם, בעצם, לדבריך.
הם קיבלו את הקרקע מהסוכנות, צריך לראות איך הם קיבלו אותה, האם זה רק מבחינת רשות לפתח את הקרקע, מבחינה חקלאית, ברוב המושבים, בדרך כלל זה התחיל ככה, ואז עבר לזכות קניינית. אבל כן הייתי בודק לפני כן, מה היו התנאים מבחינת בן ממשיך, האם רשום מקרקעי ישראל הותקנה שיש רק בן אחד או כמה.
זהו, אפשר לעשות כמה לדברי שלומי, אי אפשר, רק אחד.
אי אפשר, רק אחד, לכבוד העורך דין, זה יהיה רק אחד. רק אחד צריך להעביר, ואמרו לנו, אם אתה לא יעבירו, לא יהיה מישהו שרשום במנהל על שם אחד, אז כאילו אתם מפסידים את זה, הם רוצים לקחת, יקחו לכם את זה. ככה אמרו לנו, כן, אז לכן כולם נכנסו ללחץ, אז מנסים להעביר את זה, לאחד מהילדים, לפני כן עושים מתנה מחיים כדי לא יהיה, אם אין איזה בן ממשיך אחד, אז נותנים את המתנה מחיים.
אז אומר לנו עורך דין לאופר שאפשר למנות אולי יותר משני בנים. ממשיכים.
אז מבחינת בן ממשיך אפשר רק בן אחד. לא, לא, הוא צודק, אדון. מבחינת בן ממשיך באמת אפשר רק בן אחד. אני אומר...
חוק הירושות לא חל על נחלות, אני...
אתה רוצה להעיר את ההערה הזאת. זה יניב
יפה. הרי בגלל זה הוא לא חל. היות זה יזדקקו...
זה מה שאני שואל, וזה גורם מלחמה. אני יודע שאנשים אחים באחים, ונלחמו בעורכי דיני, ונפטרו. יש לי גם כן, יש לי סרטון, אתה תראה בית, שפשוט שברו אותו בגלל מלחמות שחיים, שאתה לא תיכנס, ואני לא אכנס ולא יהיה כלום. ככה בית חובה, אני יכול להביא סרטון לזה, אבל אני...
אז עורך דין לאופר, מה אנחנו יכולים לעשות?
אני יכול להגיד לכם יתרה מזאת. בתי המשפט בשנים האחרונות עסקו לא מעט בביטול של בן ממשיך, שתבינו עד כמה זה מורכב. הגיעו אחים שטענו שההוראה שפלוני יהיה בן ממשיך, לפעמים בצורה חמורה ניתנה בכלל לא כדין, הוצאה בנרמה, או לפעמים כן הוצאה כדין, אבל המצב השתנה. ובתי המשפט מלאים בשאלות, ונקבעו בזה כמה הלכות עם השנים האחרונות, איך מבטלים בכלל מינוי של בן ממשיך? אתם צודקים, אני שוב רוצה לחדד את הנקודה. מדובר לפי החוק באפשרות למנות בן ממשיך אחד, אבל כן יש בפסיקה סוגיות מה קורה כשלמשל, הרי אם נלך לדרישה היבשה של החוק, בן ממשיך צריך להיות מישהו שגר בקרקע כדי לפתח אותה. הוא לא רק נמצא שם, הזכות שנותנים לו לבנות עוד בית בנחלה, בצמוד לבית של ההורים שלו, נועדה לאפשר לו לגור במקום ולפתח את הנחלה. למשל, הפסיקה דנה, מה קורה אם הוא לא מפתח ב-100% את החלקה?
אם זה עובר לבית
אחר. הוא רק עובד חלקי.
ולמה לא עושים שינוי בחקיקה לנוכח התסבוכת הזאת שמפרקת משפחות?
אז השאלה במקומה, ואני יכול להגיד לך שגם... עם התרבות הבנייה במושבים החקלאיים, שזו סוגיה נפיצה מאוד, שאם היו פותרים אותה לטענת מומחים, ואני שומע את זה משמיים באופן קבוע, הייתה יכולה מאוד מאוד לעזור במצוקת הדיור במדינה. אחת הסיבות שרוצים מאוד שהעניין ייפטר, זה הסוגיה הזו. ככל ויפטרו אותה, אז באמת יימצא פתרון גם לזכויות הקנייניות. הרי אם יש לנו היום פרויקטים שלמים שיכולים להיות תקועים רק בגלל שהבן הממשיך לא הובהר, תחשבו כמה סדר זה היה עושה המערכת.
אז כאמור, משרד המשפטים מגלגל את העניינים לרשות מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל זורקת את זה ממנה ולא מתייחסת לסוגיה. אני רוצה להודות לך, שלומי, תושב מושב במרכז הארץ.
אפשר שני סיפורים קטנים?
אין לנו זמן, הזמן שלנו נגמר, אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה להודות לך, שלומי, אולי נדבר בהזדמנות אחרת. אני רוצה להודות לעורך דין נתנאל לאופר, ידידנו.
אני מודה לכם, אני אומר משפט לסיום לעידודו של שלומי. איך שאני רואה את הדברים, דווקא בגלל גם המשבר הנוכחי שאנחנו נמצאים בו והתכונות בפסיקה, אנחנו הולכים לקראת פתרון.
אמן, אמן. תודה גם לשמי המומחה.
תודה רבה לכם באמת על הכל.
יניב רפאל, תודה רבה לכולכם, המשכם.
תודה רבה על המגיש גם כן, תודה.
נצא להפסקת פרסמות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, שטח נדל"ני עם יונתן שורק.
חזרנו מפרסומות, ואנחנו עם אריאל רוזנברג, מנהל אגף בכיר בשיווק במשרד השיכון. שלום אריאל.
שלום.
אז נפתחו עכשיו הגרלות נוספות של דירה בהנחה. קודם כל, ספר לנו קצת כיצד הדבר עוזר למשבר המתפתח בענף הנדלן, ובכלל נשוחח על כל הפרטים של הדירה בהנחה, כל ההגרלות וכו'.
אוקיי, קודם כל... ביתר דיוק זה ההגרלה, ההרשמה תיפתח ביום שלישי, תודה לבטבת, כאן שיש לו 12.
וזה כלל המחיר למשתכן, משפרי דיור זה כולם, נכון? תחת החסות הזו.
לא, משפרי דיור לא בפנים, דירה בהנחה זה השם הכולל לכלל מכרזי מסלול הדירות בהנחה, המדירות בהנחה, המחיר למשתכן.
לחסרי דיור.
חסרי דיור, כרגע רישום על חסרי דיור בלבד, ההרשמה תיפתח כאמור ביום שלישי, ותימשך כשישה שבועות. עתידה להסתגר ביום בשישי לשני, או בשביל השני, זה יותר דיוק. זהו, אז בקיצור, אז יהיה אפשר, אז כל כך אנחנו באמת, יש פה הגרלה יפה מאוד, של כ-7,000 יחידות דיור.
כמה?
כ-7,000 יחידות דיור. המספר הסופי, רשימת הערים פרסמו עם פתיחת ההרשמה, אבל זה באמת בכל רחבי הארץ, מיועד לכל... במגוון אוכלוסייה, באזורים השונים, המגזרים השונים, ממש בכל רחבי הארץ, וההרשמה תהיה לזמן ארוך,
6 שבועות.
מהרגיל. כן, זה בין השאר, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו כמובן לא מתעלמים מהמצב סביבנו, מצב הלחימה, ולתת יותר זמן להירשם ולחשוב וכן הלאה. כלומר, אין מה למהר. מצד שני, כן, מי שרוצה שעדיין אין לו תעודת זכאות, אז כדאי שיוציא אותה, שלא יתמהמה ברגע שיכול, וכן, יש, ההרשמה תהיה פתוחה 6 שבועות, אבל מי שאין לו זכאות להרשמה, הזכאות עצמה להרשמה ראשונית, היא במשך כ4 שבועות, עד ה-22.
אז כאילו כדאי להתחיל כבר עכשיו להוציא זכאות, כדי
שתוכל לרשום. כן, אין לחץ, אבל כן, לא לישון.
ובעצם זה מסייע להוריד את המחירים, משום שזה נותן עוד בוסט של דירות לאנשים שקשה להם לרכוש דירות.
כן, תראה, פה מדובר כמובן לדירות של הנחה של מאות אלפי שקלים, ובסוף זה 7,000 יחידות דיור, זה לא כל השוק, אבל אנחנו מנסים להמשיך את היציבות, לתת איזה מין מנוף כזה, שקודם כל גם היזמים שבעצם מוצאים את היזמים שזכו במכרזי הקרקע של רשות מקרקעי ישראל במשרד הבינוי והשיכון, יוכלו בעצם לקבל רשימת זוכים, גם אם לא מוכרים את הדירות מחר בבוקר, הם מבינים שיש להם פה איזה מין רכישה מובטחת לאלפי דירות, למעשה. ומצד שני, כלומר, מצד שני, אנחנו נותנים פה תקווה לאנשים שנמצאים על הגדר, לא יודעים מה ילד יום, המחירים ירדו, המחירים יעלו וכן הלאה, אז בעצם אומרים להם, הנה, יש לכם פה דירות בהנחה משמעותית, תירשמו, וכשהגלה תתבצע בערך בסיום ההרשמה, בסיום הבדיקות, אז תוכלו אולי לקבל הודעה שמחת שזכיתם בהגרלה, וככה תקבלו דירות במחיר נמוך משמעותית ממחיר הקרקע. אנחנו בעצם צריכים לייצב את ענף הבנייה, אנחנו רוצים שענף הבנייה יהיה חזק יותר בסיום המלחמה, ושאפשר יהיה לבנות ולחזק את לבנות את גם מבחינה כלכלית, ומחזק את המשק. ענף הנדל"ן הוא קטר משמעותי של
העלייה המשק. העלייה במחירים של הנדל"ן היא גם בתוך הסיפור הזה?
לא, העלייה במחירים, המחירים הם נגזרים מהמחזים שנסגרו, חלק נסגרו לפני כמה חודשים, חלק תקופה משמעות יותר ארוכה, תקופה יותר מוקדמת. מחירי הדירות, יש פה הנחה משמעותית למחיר השוק, אז אם מחיר השוק עלה, אז ההנחה היא ממחיר גבוה יותר, אבל עדיין מדובר פה במאוד, אני מאוד ממליץ לכל מי שאין לו דירה להירשם להגרלות האלה. יש פה עוד חידוש חשוב לדבר עליו, הראשונה, וגם מתחבר מאוד ללחימה, זה בעצם שיש פה עדיפות מסוימת, כלומר יש דירות שמוקצות גם לחיילי מילואים, וגם דבר חדש להורים, לילדים, לנכים רתוקים. יש פה כמה, נותנים פה גם לאוכלוסיות שבעצם השר והמנכ״ל החליטו שבעצם ראוי לתת להם עדיפות מסוימת, אבל יש גם עדיפות כמובן לבני מקום. יש כל הכללים מוסדרים, ככה שנותנים פה באמת סיכוי לכלל הציבור, לזכות בדירות במחיר...
ומה הקריטריונים לזכאות?
בגדול הזכאות בפשטות היא זוג בכל גיל שהוא, או לחילופין יחידים מגיל 35 ומעלה שאין להם דירה. כל צריך להיות חסר דירה, כאמור להיות זוג.
ומה המסלולים שמדובר עליהם?
כמעט כל המתחמים זה מחיר מטרה, ויש שני מתחמים, מה שקורה זה מתוך כ-70 הגרלות, זה המספרים לא סופים כאמור, אבל בכל אופן מדובר פה על בעיקר מחיר מטרה, אבל בכל מקרה זה...
מה זה בעצם מחיר מטרה?
שיטת המכרז, כלומר אני לא יודעת כמה זה משנה בסופו של דבר לזוכה בסופו של דבר, הוא רואה את המחיר כשהוא נרשם, אז שיטת מחיר מטרה היא שיטה שבה היא מתחרים בעצם על הקרקע, שיטת מחיר משתכן היא שיטה שבה בעצם המחיר היה... שבה בעצם התחרו על המחיר הנמוך ביותר, זה משהו היסטורי, אבל אני חושב שבסופו של דבר, בשביל לא לסבך את המאזינים, בסופו של דבר הם רואים מחיר כשהם נרשמים, רואים מהיזם, רואים כמובן את היישוב, כמה דירות מוקצות, כמה לבני מקום, והמחיר למטר מרובע, כך שבעצם כל אחד יחכה לצעדיו בהתאם. אני מזכיר את הכללים של הגרלות הגדולות, שבעצם אפשר לרשם לעד 3 יישובים, ואותם מתוך כלל היישובים, כלומר זה כל אחד לפי משהו מעוניין, היישוב או היישובים שבהם הוא מעוניין, ובאותו יישוב או 3 יישובים, הוא יכול לרשם כל הגרלות שבאותו יישוב, זה כמובן לפי בחירתו, לפי העדפות שלו, ולפי המתחמים שבעצם הוא באמת רוצה ומתכנן לזכות בהם.
אז מאזינים, יום שלישי הקרוב למשך 6 שבועות, תיפתח על רישום של מחיר מטרה ומחיר למשתכן. אריאל רוזנברג, מנהל אגף בכיר שיווק משרד השיכון, תודה רבה לך.
תודה לכם, בהצלחה לכולם.
יום טוב.
המשקיע, המדריך שלכם להשקעות בנדלן.
משקיעים רבים רוכשים קרקעות בפרדס חנה בשטחים חקלאים המיועדים להפשרה. שלום ליקיר מלכה, מנכ"ל מלכה השקעות.
שלום וברכה למאזינים.
אז למה להשקיע בקרקעות חקלאיות לפני הפשרה?
קודם כל, השקעה בקרקעות חקלאיות זה השקעה שמתאימה למי שיש את הכסף פנוי. ואנחנו רואים מה קורה בבורסות ואיך אנשים מפנים את הכסף שלהם. זה הדבר הכי בטוח שיש. עם העלייה הגדולה שהולכת להיות למדינה בעקב המלחמה שכרגע קורית, אין לנו ספק שהולכת להיות הפשרת קרקעות מאוד מאוד גדולה, מסיבית מאוד, אבל הכי חשוב זה לדעת ממי קונים, ולקנות קרקעות שהן צהובות, שקרובות לאזורים בנויים, שיש להם פוטנציאל אמיתי להפשרה.
למי זה מתאים? למי שיש לו את היכולת הכלכלית ואת הכסף בצד, שהוא ישים את זה?
בדיוק, חשוב להדגיש שזה השקעה שמתאימה לא לכאלה שחפשים לחלום חלומות ולהרוויח כסף.
זה נקרא השקעה. להשקיע עכשיו כדי שזה יניב בהמשך.
השקעה פיננסית שמתאימה למי שיש סבלנות ל5-7 שנים הקרובות, יעשה השקעה מדהימה עבור הילדים שלו, הנכדים שלו, ועבורו גם. אבל חשוב להדגיש ולהבין איפה המיקום של הקרקע, ושהיא קרקע צהובה, מהחברה.
למה דווקא השקעה באזור הזה, בפרדס חנה כרכור?
פרדס חנה כרכור, קודם כל, הקרבה לכביש 6, הקרבה לרכבת, זה אזור מאוד מאוד מתפתח היום עם...
גם מקום יפה. עם,
מאוד מאוד יפה, כן. ויש היום הרבה הגירה חיובית ליישוב. ולכן אנחנו מאמינים מאוד מאוד באזור, וכמו שאמרתי ואני מדגיש ואומר, זה לא רק המיקום, זה לראות בתוכניות מיטר של הקרקע באמת מיועדת, להפשרה עתידית, זה עיקר העניין, ולכן חשוב לקרות לחברה אמינה, עם ניסיון, שעשתה הפשרות, ושודת לקדם את התהליכים האלו.
אז בעצם מישהו יש לו סכום כסף, שהוא רוצה להשקיע אותו בצורה טובה, משהו שיניב לו כסף עתידי, אתה אומר...
מי שיש לו כסף פנוי, אני אומר שלא יאסף, ירים טלפון, כוכבית 57, 51, יקבל פרטים מסודרים, אנחנו חברת מלכה השקעות, וקיימים 18 שנה, עשינו הפשרת קרקעות, יש לנו הצלחות מוכחות, לכן אני אומר, בלי פחד, להרים טלפון, לבוא, לשמוע פגישה, פגישה לא מחייבת, ולעשות כסף אמיתי וטוב ובטוח, בלי הרפתקאות.
אז שהתקשרו אליכם למלכה השקעות, כוכבית 5751, נכון?
בדיוק, כוכבית 5751, תרימו טלפון, תקבלו הסבור מפורט, תבינו מה זה השקעה בקרקעות, וגם טיפ ממני, גם אם אתה בסוף לא משקיע, לפחות למדת והבנת איך המדינה מתפתחת. אז לכן אני אומר, כל מי שיש לו קצת כסף פנוי, ולא בלחץ עליו ל4-5 שנים הקרובות, שירים טלפון כוכבית 57-51.
זה גם כמאמר חזל, שמי שרוצה ויש לו כסף להשקיע, יכול שישים את זה על קרקע.
נכון.
אני רוצה להודות לך, יקיר מלכה, מנכ"ל מלכה השקעות, תודה רבה.
המשקיע, המדריך שלכם להשקעות בנדלן.
אני רוצה להזכיר לציבור שיש לנו תיבת פניות. התקשרו, 03-9-0-3-9-0-3-9-0-3-9-0-3 903-903, שלוחה אחת ולאחר מכן 17, תוכלו להשתתף בכל התוכנית שלנו, לפרטים שמטרידים אתכם, נושאים שתרצו לעלות לסדר היום, אנחנו כאן בשבילכם. אז זהו חברים, תוכנית שטח נדלני באה בזאת לסיומה, עם כל הנושאים הבוערים והסוגיות הלועטות במשק הנדלן בישראל. תודה לעורכת המשדר מיכל יוסקוביץ', תודה לפסח בגד על הלווי הטכני הצמוד, אנחנו נשתמע.
בשבילי, כל חי תמיד איתי. 93 ו-92.8 FM, כל חי.